אהלן, אז היום בעצם אנחנו בפודקאסט, לדעתי, מהפודקאסטים החשובים שהיו כאן מבחינת הנושא. אני היום אעשה קצת סדר בבעצם כל הנושא של... זה אספקט מסוים של תזונה, זה לא, אבל לא, לא, בלי התייחסות ישירה למזון אוכל, אלא פעילות גופנית. בעצם תזונה זה מלשון הזנה, בעצם איך שאנחנו מזינים את עצמנו, אז האוכל זה כמובן אספקט אחד, גם פעילות גופנית זה אספקט חשוב, ושינה. זה נגיד מה שאני תמיד מציג בקליניקה כאיזשהו שילוש, שבלעדיו יהיה מאוד מאוד קשה להגיע ל... בריאות, גם אצל אנשים שהם חולים כרוניים. אז בלי פעילות גופנית, בעצם תזונה ושינה, לא ניתן יהיה או למתן את מחלתם או לחזק את החלקים בהם שהם כן בריאים. אתם יודעים, מחלה זה לא בכך אומר שכל האורגניזמים חולים, יכול להיות שרק חלק, ובעצם שמירה על האורגניזמים האחרים בבריאות טובה, זו עבודה. כמובן שלא על הכל יש לנו שליטה. אני מכיר, ככה אתם יודעים, סיפורים מהחיים, מהקליניקה במקרה הזה, שלא מספרים עליהם בפייסבוק. אנשים שבעצם ניהלו אורח חיים בריא, ואפילו בריא מאוד, וחלו בכל זאת בכל מיני מחלות לא טובות. בלוטת הטריז רק חלק אחד כמובן, ותמיד אני מזכיר ל מטופלות מטופלים שבאים לפה, שבקבוצות, כן, יש שם כמה דברים שככה כדאי לשים אליהם לב. אחד זה שהרבה פעמים יש סחף גנרי לכיוון מסוים בניהול של אורח החיים, והצרכים של כל אחד ואחד מאיתנו הם פרטניים, וצריך תמיד לבחון אם אורח החיים המוצע מתאים לי כאינדיבידואל. הדבר הזה הוא נורא נורא חשוב, כי מה שאתם בעצם, או בעצם מה שרובנו חשופים אליו במקומות הללו, זה סיפורי הצלחה, כן? אנחנו חשופים הרבה הרבה פחות לסיפורים של אי הצלחה, כן? עכשיו בחיים, כמו שאתם יודעים, שום דבר הוא לא אבסולוטי, כן? לכל מטבע יש שני צדדים, זה משהו שהוא תמיד נכון, ועל כל סיפור הצלחה שאתם קוראים של מישהו, יש גם סיפור של אי הצלחה של מישהו, כן? גם אצלי בקליניקה, אני מודה ומתוודה ואומר את זה בריש גלי ואפילו בגאווה, ואני גם תמיד אומר את זה בשיחה המקדימה של מי שמתקשר לברר פרטים ולתאם טיפול, שהצלחה היא אף פעם לא משהו שאפשר להבטיח, כן? אפשר, הדבר היחיד שאפשר להבטיח, זה לעשות את המקסימום, כן? הצלחה זה משהו שלא ניתן להתחייב אליו, כי באמת כל אחד, אתה לא באמת יכול לדעת איך תגיב לשום דבר, כן? אתם לא יכולים לדעת, גם אם נגיד לדוגמה, עשיתם 10 מרתונים, כן? נגיד בריצה, כן? אם אנחנו עוסקים בעיקר בפעילות גופנית, אתם אף פעם לא תדעו איך הגוף שלכם יגיב למרתון מספר 11, אולי יהיה נקע, אולי יהיה כאבים בחזה, אולי יהיה קוצר נשימה, אתם אף פעם לא יכולים באמת לדעת, חרף ההיכרות שלכם בעצם עם גופכם ועם היכולות שלכם, כי זה דבר שהוא דינמי ומשתנה. מי שעוסק פה הרבה בספורט, אני מכיר את זה כי אני עוסק המון בספורט, אבל גם מי שעוסק בספורט בקבוצה הזו יודע שלפעמים יש ימים שפשוט אין לך כוח, כן? לעשות משהו שעשית בדיוק לפני שבוע, בעצימות שאתה רוצה, בצורה שאתה רוצה, ואפילו שתכננת יום קודם לעשות את אותה פעולה, קמת בבוקר ופשוט הגוף מבקש ממך לא לעשות את זה, כן? עכשיו זה כמובן משהו שהוא תקין ונורמלי, ובחיים שלנו היום רוב הזמן זה גם מתאפשר. למה אני אומר בחיים שלנו היום? כי לצייד לקט שהיה חי לפני אי אלו שנים, לא הייתה כל כך את האופציה הזו, כי אם הוא לא היה קם ועושה מעשה, אז הוא גם לא היה אוכל באותו יום. כן, ואצלנו היום, רק, האמת זה מצחיק, רק אתמול, מישהי ישבה והסבירה לי פעם ראשונה, אני הרי לא חי במרכז, את הקונספט של וולט, וזה כאילו רק כל זמן שהסבירה לי את הקונספט של וולט בתל אביב, הבנתי כמה עוד יותר מה שאני מדבר עליו כבר 10 שנים אנחנו הולכים ונהיים היצור שכל מה שהוא צריך בשביל שמשהו ייכנס לו לפה בשביל לאכול, בשביל שמשהו ייכנס לו לפה בשביל לשתות, זה ללחוץ על כפתור או מספר כפתורים, כן? והכל כבר, הכל כבר מגיע 180 מעלות מהפך מאשר האופן שבו בני אדם חיו כל השנים. כל מי שמאזין לי בפודקאסט הזה, רוב הקהל פה הוא מעל גיל 30, כן? וכל מי שמעל גיל 30 יודע פה שגם בעבר שלנו כצעירים וילדים, וגם מי שכמובן כל החבר'ה פה שהם מעל 40 כמוני, אז בעצם יודעים שאם היית רוצה משהו, כן? לפני 20, 10, 5 שנים, כן? היית צריך ללכת או לעשות סיבוב בעיר ביום שישי כדי לקנות את מה שאתה רוצה, והיום אפילו זה כבר בקושי קורה, וזה בעצם אנחנו ככה משגר אותנו לנושא של הפודקאסט היום של תנועה ופעילות גופנית. תראו, אני אתחיל מזה שיאמר שיש לי היכרות עמוקה, גם מקצועית עם מטופלים מטופלות וגם עם מכרים חברים, אנשים שככה הם בסביבה שלי לא כמקצוע. אני יודע וזה ידוע שיש אנשים שלא אוהבים לעשות ספורט נקודה, זה לא משנה איזה, ויש אנשים שאוהבים ספורט באופן כללי, כמעט כל סוג של ספורט, ויש אנשים שאוהבים דברים מסוימים בספורט שהם כיפים להם, למשל, סתם לדוגמה, יש אנשים שאוהבים לרוץ, כן, אבל לא יכולים לסבול שחייה, למשל, כן, סתם לדוגמה, ויש אנשים שאוהבים גם קצת לרוץ, גם קצת לשחות, גם קצת, ויש אנשים שפשוט לא אוהבים פעילות גופנית. אז קודם כל אני אחבר את זה רגע לאחת התלונות הכי שכיחות של נשים שסובלות מבעצם תת פעילות של בעלות התטריס, שזה גם משהו שמאפיין את רוב הקבוצה הזו, שזו כבר קבוצת וואטסאפ השנייה, יש פה לא מעט בעצם אנשים נהדרים שמאזינים למה שאני, לחומרים שאני מעלה, שהם חומרים בעצם, הם בעצם שיתוף, כן, מתוך השולחן עבודה שלי, זה לא דברים שבעצם קראתי איפשהו ואני מתרגם אותם, או יש לפעמים אתה יכול למצוא הרבה פודקאסטים של תרגומים של כל מיני דברים, זה מאוד מעניין, אבל זה, פה זה לא הסגנון הזה, פה זה באמת דבר, משהו יותר קליני, כן, יותר משהו שעולה, זה, ובאופן הזה גם פתרון בעיות או הצעה פתרון בעיות. אז אם נעשה רגע איזושהי בעצם סקירה היסטורית או סקירה גופנית, כן, כאילו כל אחד בעצם, אתם יכולים לראות ולהרגיש שהגוף שלנו הוא לא דיזיין, הוא לא תוכנן לשבת או להיות יצור יושבן, כן, כאילו כזה שיושב הרבה, ואתם יכולים לראות את זה, אני רואה את זה, לא מזמן ראיתי בחדשות, ראינו כל מיני דברים שהקורונה עשתה לילדים בעיקר, שנאלצו ללמוד דרך הזום ולא בצורה חברתית ובלי חשיפה חברתית, ומה שתפס לי את העין, כן, כל אחד תפס לו את העין משהו אחר, זה הכיסאות המשוכללים, כן, שלא לומר, שלא לדבר על היקרים שבעצם קנו לילדים, ואתם רואים, וראיתי כמו איזה כיסא כזה שבאמת, חוץ שראיתם את זה באיזה ביקור באופיס דיפו, או במשהו שניסו למכור לכם דרך איזה פרסומת של KSP או משהו כזה, כיסאות שבעצם יש להם כל מיני ריפודים וקריות במקומות שאפילו לא דמיינו שאפשר לעשות שם ריפוד או קרית, וזה בעצם הייתה בשבילי המחשה כמה הדבר הזה בעצם מנסה לחפות, כן? הרי זה בעצם מנסה לחפות על זה שילד שאמור להיות בחוץ ולרוץ ולהשתולל ולעשות גלגלון ופליק פלק, כן? על זה שהוא פשוט יושב המון המון שעות, ובשביל לחפות על זה צריך כל מיני אמצעים נורא מיוחדים ושכלולים נורא ארגונומיים כאלה, כן? כדי שלא יחב לו הגב, בסדר? למה יחב לו הגב? כי הוא לא אמור בפיזיולוגיה שלו ובביולוגיה שלו לשבת כל כך הרבה, בסדר? וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. אני זוכר שלפני שטסתי לסין כתושב הפריפריה, הייתי מגיע לקליניקה בעצם ברמת אביב, ופה כבר התחילו, זה היה לפני 10 שנים, להופיע בדיוק אז קורקינטים, כן, חשמליים, ואופניים עם מנוע, כן, במקום אופניים רגילים, כמו שהיה לנו, שאנחנו היינו יודעים שמפדלים, שאשכרה מפדלים בהם. זה עוד היה לפני שהיה את כל הווינד וליים וכל הקורקינטים היום שאפשר אפילו לזכור ברחוב, כל מטר שאתה הולך אתה יכול להכניס כרטיס אשראי ולקחת איזה קורקינט שיקח אותך, לא יודע מה, קילומטר קדימה במקום לצעוד אותו. ובאופן הזה בעצם ככל שאנחנו רואים את הפחות תנועה ויותר ויותר בעצם את העצלנות הזו, כן, שמאפשרים לנו בעצם גלגלים, כן, אנחנו רואים גם את הגוף בעצם משתנה, כן, ותשימו לב גם היום על עצמכם, נניח שאתם עומדים בתור לאיזה בקופת חולים, כן, או לאיזה מאפייה או בית קפה, כן, אתם כבר בראש שלכם כשאתם רואים מישהו למשל שהוא מלא, כן, יש לו מבנה גוף מלא, כן, אבל לא עודף משקל במלוא מובן המילה, אפילו אצלנו באינטואיטיביות הוא כבר לא נתפס, זה כבר לא נתפס כאיזושהי בעיה בריאותית, למרות שאנחנו יודעים שמשקל עודף אפילו של 10 קילוגרמים, כן, במיוחד קילוגרמים כאלו שנצברים באזור החגורה, יריחיים, בטן תחתונה, זה מהווה סיכון וקטליזטור בעצם של זרז, כן, להמון המון סוגים של תחלואה שאני לא בכך אמנה אותם פה, כי זה לא רלוונטי בעצם לפודקאסט הזה, כאיזשהו קטליזטור זרז להמון המון סוגים של חולאים שהחברה המערבית בעצם סובלת ממנה, כן? עכשיו הדבר הזה הוא אתה רואה אותו גם אצל רופאים, כלומר אתה יכול להיכנס למישהו שהוא מייצג בריאות בצורה משמעותית, נקרא לזה, בצורה שהיא חזקה, בצורה שהיא איזושהי פלטפורמה שאמורה להיות גם דוגמה מסוימת, וגם הם בעצמם בעצם הרבה פעמים מזניחים המון המון דברים שקשורים לגוף ולפעילות ולתנועה. ויש גם כמובן מצבים של איזושהי תחלואה שהיא כרונית שגורמת לזה, וזה כבר כמובן סיפור שהוא טיפולי יותר, כלומר פחות באספקט התחזוקתי יומיומי איך לתחזק את הגוף, אלא באמת משהו שהוא נובע כתוצאה מאיזושהי בעיה שאולי דורשת בעצם איזושהי התייחסות. אוקיי, בהקשר הזה, בקיצור, הגוף שלנו, שתדעו, הוא, אם אנחנו מסתכלים בעצם על האופן שבו אנשים חיו ופעלו, אורח החיים הספורטיבי היה מורכב בעיקרו מתנועה שהיא מצריכה גמישות. אוקיי, הרבה מאוד מהמטופלים, מטופלות שאני פוגש, בעצם עובדים על הגמישות שלהם, שזה נהדר, אומרים לי, אני תמיד שואל, האם אתה פעיל גופנית? אומרים לי, בוודאי, אני עושה יוגה. כן? ואז אני שואל, כמה פעמים אתה עושה יוגה? מעטות מאוד הפעמים, מעטות מאוד הפעמים, שאנשים, מספר הפעמים שעושים יוגה בשבוע, עולה על פעם אחת. לפעמים אני ככה, נתקל באנשים שעושים יוגה פעמיים. כן? אני לא מדבר כמובן על מישהו שמגיע לטיפול שהוא מדריך יוגה והוא עושה יוגה כל יום, אני מדבר על האדם הממוצע. כן, שעושה חוג בקאנטרי, או חוג אצל השכנה בבית, או כל מיני דברים. בעצם כאלה, שזה דבר נפלא ונהדר. אני שואל, האם, אז, ואז אני אומר, אוקיי, אתה עושה יוגה, אתה עושה יוגה נהדר, אבל האם את עושה פעילות, זה גמישות, האם את עושה פעילות גופנית? אם התשובה היא לא, אז התשובה שלי, אז זה לא מספיק. כלומר, במקביל לעבודה על הגמישות שגם לה אין תחליף, כן? באותו, על אותו מטבע בדיוק, גם אם היוגה היא מאומצת וכוללת דופק גבוה והזעה, עדיין אין תחליף לפעילות שהיא אירובית, כן? אירובית מגוונת. כלומר, אירובית במובן שנניח אם מישהו רץ, כן? אז הוא מפעיל קבוצת שרירים מסוימת, ויכול להיות שיש לו סיבולת לב ריאה פגז, כן? פנטסטית. כשהיא או הוא רצים או עושים הליכה מהירה בערב, כן? דרך אגב, הגוף שלנו הוא דיזיין מיינלי להליכה. כאילו, הליכה זה משהו שהגוף שלנו עושה מאוד מאוד טוב. אז גם מי שסובל מבעיות שונות במפרקים, כאבי צוואר, בליטות דיסק, פריצות דיסק וריצה לא באה בחשבון. יש נתח גדול מאוד באוכלוסייה שריצה לא באה בחשבון. אתם יודעים שעודף משקל אפילו של 5 קילוגרמים, כן, יכול ליצור כאבי ברכיים מטורפים. למה? כי בעצם הרגליים שלנו, אם תצמידו אותם, אם תעמדו ותצמידו ממש את העקבים שלכם, אתם תראו שאחרי מעית שנייה בערך אתם טיטו, כן, או לצד ימין או לצד שמאל, וזה בגלל שלרגליים שלנו באופן כללי הם לא שוות באורכן, ולכן בעצם הדבר הזה, ברגע שיש אי סימטריה ומוסיפים על זה משקל שהוא לא המשקל האותנטי של הגוף, סביר מאוד להניח שאחרי מספר אימונים, ברך אחת, בדרך כלל זו הברך של הרגל הקצרה יותר, תתחיל לכאוב, להציק, ואז רואים את אותם רצים בפארק, אחרי כמה פעמים של ריצה, כבר עם גרב אלסטית כזאת על ברך אחת, כי הם צריכים לחמם אותה, כי כואב להם וכו'. אז הדבר הזה של ריצה, בעצם מעט מאוד תרבויות, כן, נגיד התרבויות הלבנות יותר, בעיקר אנשים שהגנטיקה שלהם עם אזורים יותר בלקנים וקרים, שרצו הרבה. כמו למשל אנשים שמגיעים מאזורים אחרים בגלובוס, כמו אפריקה, למשל ששם אנחנו רואים יותר את הריצה כאיזשהו כלי צייד. תשימו לב, אם נגיד מי שראה האולימפיאדה האחרונה, תראו, תשימו לב כמה אצנים אפריקנים יש לעומת אצנים שהם לבנים. כן, בדרך כלל יש שם הרבה יותר רצנים משם, פשוט כי הם רצים הרבה יותר טוב, הגוף שלהם בנוי לזה הרבה יותר טוב, לעומת אנשים שמגיעים ממקומות אירופאים קרים יותר. שם התנועה הייתה תנועה אחרת, כן, למשל דייג היה מאוד מאוד פופולרי, ואנשים שהגיעו משם יש להם פוטנציאל להיות שחיינים מאוד מאוד טובים. אפרופו שחיינים, שחייה זה ספורט שיש מעט אנשים יחסית עם בעיות גופניות כאלו ואחרות שלא יכולים לשחות מאיזושהי סיבה. יש הרבה יותר אנשים שלא יכולים לרוץ מכל מיני סיבות. שחייה זה ספורט שהוא עובד כמעט על כל שריר גדול כקטן בגוף. העומס על המפרקים כשאנחנו שוחים הוא אפס, שזה דבר שבעצם יכול לאפשר לנו לעשות את אותה פעילות הרבה מאוד זמן בלי ליצור שחיקה. זה בניגוד לריצה, שבריצה אנחנו נשחקים. גם האצנים המדופלמים ביותר הרבה פעמים בשלבים מסוימים פשוט צריכים לעצור, הם לא יכולים לרוץ יותר כי יש להם איזושהי שחיקה מפרקית, כאב, הגוף שלהם כבר לא אוהב את הספורט הזה יותר, כן? בשחייה אנחנו רואים גם את גם בני 90 פלוס, כן? שיבדו לחיים ארוכים, שהם שוחים ומשפרים באופן הזה את בריאותם, גם עם אפס מאמץ, הרבה סיבולת וללא עומס על המפרקים. זה מבחינת אירובי. ומעבר לזה אני ממליץ תמיד, אני תמיד אחד השאלות הראשונות שאני שואל כל אישה, במיוחד כאלה שעברו את גיל 40, מתי ביקרו אצל רופא נשים. בסדר, אנחנו רואים בעצם כבר מהגילאים האלו היום, למרות שהרבה נשים מופתעות הרבה פעמים מעצמן בהקשר הזה, תופעות של מנופאוזה, בסדר, גיל מעבר מוקדם, FSH גבוה וכולי, כן? בגילאים האלו, מה שצריך להבין זה שאם הירידה בכמות האסטרוגן בגוף, כן, מלבד התופעות של היובש באור שבעצם מתגבר, הרבה פעמים תופעות של PMS, שזה Post Menstrual Syndrome, כלומר תסמונת קדם ויסטית, שלפעמים מתחילה כבר בביוץ, ונמשכת בעצם עד, עד קבלת הווסת או עד תום הווסת, ירידה בחשק המיני, דלדלות של שיער בעצם, שיער הראש אני מתכוון, כן? או בעצם הרבה פעמים נשים מתארות נשירה, אבל לא בהכרח נשירה שבהן רואות מעל 8 שיערות על הקרית בבוקר, שזה בעצם אחת ההגדרות לנשירה, אלא פשוט הדלדלות של גוף השערה, השערות, כאילו השער לא נושר, אבל הוא נהיה דק יותר, והצמיחה שלו נעצרת פחות או יותר במצב של קרה, כלומר ממצב כזה כבר לא, אין צמיחה של השיער, וקשה להגיע נגיד למצב של קוקו אסוף במלא כזה כמו שנשים רוצות לחוות גם בגילאים הללו. אנחנו רואים את זה דרך אגב בעיקר במערב, פחות בעולם השלישי. ההסברים לזה לא בדיוק ככה מוכחים, מה שנקרא. אני מציע לכולכם, מי שלא מכיר, לחזור להרצאות קודמות שלי, יש גם בקבוצה הזו, אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק. כל מי שהצטרפה לקבוצה לאחרונה ולא רואה, לא יכולה לשמוע את הפודקאסטים הקודמים, הפודקאסטים הקודמים מופיעים בדף הפייסבוק ומדברים, אני מדבר בעצם ומרחיב לא מעט על מה שנקרא אזורים כחולים, blue zones, אפשר לקרוא את זה גם בוויקיפדיה, ואנחנו בעצם רואים שמה דוגמה לאנשים שחיים קרוב מאוד לפה, בעיקר ביוון וקפריסין, באורח חיים שונה משלנו, גם בתזונה, גם באקולוגיה, כלומר מגדלים לעצמם את האוכל, גם בתנועה. אין שם חדר, אין שם חדרי כושר מפוארים, מכיוון שאף פעם לא עשו כושר בחדר. תמיד אנשים עשו את הכושר שלהם בחוץ, באוויר הפתוח. אחת ההמלצות הכי שכיחות שלי בקליניקה זה תעשו תהליכות שלכם בים, מי שזה זמין לו, או בפארק, מי שזה זמין לו, או בחוץ, כן? בטבע. ואני חוזר רגע לנשים בנות 40, ואז אני אחזור עוד פעם שוב לאזורים הכחולים. אותן נשים צריכות לשלב גם משהו כמו בין 10-30% כוח, כי אם ירידה בכמות האסטרוגן והיובש וכל מה שדיברנו, בעצם גם העצם מדלדלת, זה תהליך שהוא טבעי, כלומר זה תהליך שהוא פיזיולוגי, זה לא תהליך שהוא פתולוגי, כלומר לא בעיה בהכרח, אלא אם כן זה קורה מהר מדי או מוקדם מדי או בצורה לא תקינה. ובעצם אימוני כוח נותנים לעצם יותר ויותר סיבולת, כן? כמו לעטוף את עצמנו בשרירים הנכונים ובכמות השומן הנכונה, שכדי שאם חלילה ניפול, כן? החלקה פשוטה במדרגות או בסקייטבורד של הילד, לא נשבור שום דבר ויהיה לנו מספיק הגנות. בהקשר הזה, אזורים כחולים, אני חוזר, זה בעצם אנשים שהם בעצם חיים בעיקר ממזון מקומי שלהם, אקולוגיה מקומית, וגם בעצם מנהלים חיי חברה ענפים, ואנחנו רואים שבחברות גם במזרח וגם באזורים הכחולים האלו שאני מדבר עליהם כל הזמן, חיי החברה בעצם מפחיתים את ההיתכנות לדיכאון, למחלות נוירולוגיות, ניווניות בעצם, שזה יכול להיות פרקינסון, אלצהיימר, כל המחלות הנוראיות האלה שאף אחד לא רוצה. ולמי שזה לא זמין לו, לפעמים ההמלצה היא כן לעזר בכל טכניקה שניתן לעזר בה, כדי לא להגיע בעצם למצב ניווני של דיפרסיה, או לתחזק אותה בצורה כזו שזה יהיה באיזושהי מסגרת טיפולית בעצם ומיטיבה. אז ככה, בשביל לאסוף את הפודקאסט, העניין הזה של כוח, כן, שזה באמת אולי משהו שהיום כן נעשה באיזה שהם מקומות שהם יחסית סגורים. בעבר, סתם לדוגמה, היינו יצור שמי שהיה למשל בונה בית פעם, אז הוא לא היה צריך 3 מיליון שקל בכיס ולהזמין את הקבלן ושיבנו לו, פשוט היה מזיז אבנים ממקום למקום. זה בעצם היה אימוני הכוח של פעם, או לסחוב דברים ממקום למקום, ככה הגוף שלנו יתפתח. אז גם אם היום אנחנו עושים את הפעילות הזאת בחדר, מה שמכונה חדר כושר, נורא נורא חשוב שזה יהיה בעצם באופן ספונטני. אף פעם אל תתכננו ביום ראשון את האימון שנעשה ביום שני. אני גם, יש שם הרבה מאמנים שמודעים לעניין הזה ולביקוש הזה, ואפשר פשוט להגיע בבוקר ולהגיד, תעשה לי תוכנית מדמיונך הפרוע, מה היום אני עושה, כן? ובעצם לעשות תוכנית שהיא מאוד מאוד מגוונת, ולא לעבוד לפי תוכנית אני, סדורה. למשל בעבר, אני זוכר שהיו, כשאנשים היו נרשמים לחדר כושר, הם היו מקבלים תוכנית לשלושה חודשים, שבה כל פעם שהם מגיעים, לא משנה כמה פעמים מגיעים, עושים את ה... יש להם אימון לשלושה חודשים, ורק אז משנים. הדבר הזה הוא טעות. הגוף שלנו, זה גם נורא משעמם, כמובן, כל מי שניסה את זה יודע, שרוב האנשים שעשו מנוי לחדר כושר בסטטוס כזה לא שרדו בו, ובצדק. ובעצם אנחנו רוצים לראות ולעשות תוכניות מגוונות, כן? ככל הניתן, וכמובן כמה שיותר בחוץ. אני ככה אסיים את הפודקאסט בלומר שהרבה פעמים מטופלות שנמצאות אצלי שואלות אותי מה הניקוי שאני ממליץ עליו, אז בלי להיכנס לתזונה פה, כי הפודקאסט הזה הוא לא תזונה של אוכל, אנחנו מדברים פה היום על תזונה של ספורט, הזעה, גם משהו שהם אנשים מנסים להימנע ממנו בכל דרך, להשתמש בדורדורנטים שיסתמו את הנקבוביות, שזה רוב הדורדורנטים היום, ורק לצערי היום אני פוגש נשים שרק אחרי שהם חלו חלילה נגיד בסרטן שד או משהו כזה, אז בעצם אומרים להם, אתם יודעים, לא כדאי לכם להשתמש בדורדורנטים קונבנציונליים שסוגרים את הנגבוביות. כן, אני ממליץ לכל מי שרוצה לעשות שינוי בהקשר הזה על הדורדורנטים של ובאופן כללי על הקוסמטיקה של מיכל סבון טבעי, רובכן כמובן מכירות אותה, אני מוצא את הקוסמטיקה הזו הכי נקייה, היגיינית וגם עובדת, כלומר דברים טבעיים שהם גם הם עובדים ולא רק בעצם עובדים בכאילו לשעה שעתיים ואחרי זה זהו. הזעה זה אחד הדרכים הכי יעילות של הגוף מאז ומעולם לדיטוקסיפיקציה. כן, כלומר לנקות בעצם את מערכת הלימפה, זה קורה דרך מערכות, מערכת שהיא אקסוקרינית, אנדוקרינית, זה בעצם נגיד כמו בלוטת התריס, אנדוקרינולוג, זה מערכת שמפרישה פנימה, אוקיי, אנדו, פנימה, ומערכת אקסוקרינית זה מלשון אקזיט, מערכת שמפרישה החוצה. מה היא מפרישה? את כל מה שצריך להפריש, בסדר? בדיוק כמו צואה שבעצם מפרישה רעלים החוצה, ולכן תמיד אני מקפיד, 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 מקפיד לדעת שמטופלים שמסיימים פה תהליך מתפנים טוב מספיק. הרי התופעה של העצירות לא חדשה פה לאף אחד שמתמודדת עם בלוטת התריס, תופעה מוכרת, ידועה ולא טובה. תחשבו בית עם שלושה ילדים שלא מוציאים בו את הזבל שלושה ימים, איך הפח מריח? זה מה שאנחנו לא רוצים בעצם בגוף שלנו, ולכן קשה מאוד לפתור בעיות מהותיות בלי שאותו מטופל או מטופלת בעצם מתפנים ומזיעים בצורה סדירה וקבועה גם בחורף וככה ברוח הזאת של הזיעה. אנחנו נסיים, ואני מאחל לכולכם להזיע הרבה, להתפנות טוב ולהיות בריאים ובריאות. ביי.